נוירולוגיה.
את מי אני פוגש? דוקטור איתי זיו, PhD, מנהל מקצועי, קורסי כושר ובריאות במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. איתי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. שמח להיות כאן, בנושא כזה חשוב, כן.
נורא חשוב. אומרים לי משהו שאני לא מקובל עליי, לפחות, שהמוח שלי מזדקן.
מדאיג.
בעיה עולמית, אחרי גיל 40 מתחילה ירידה הדרגתית בנפח ותפקוד המוח, שמואצת בגילאי 50 עד 60.
נכון.
היום יש לנו 55 מיליון אנשים בעולם עם דמנציה, וזה מספר שצפוי להכפיל את עצמו עד 2050. וואלה, יש כאן אתגר רפואי, חברתי, כלכלי, חבל על הזמן, אה?
ואני רוצה להגיד שאחרי גיל 40, באופן כללי, לא רק המוח, חשיבות הדיוק באורח חיים בכלל, בריא וגם בכלל, הוא מאוד מאוד חשוב. שהאימון יהיה יותר מותאם, התזונה כמובן יותר לכיוון הים תיכוני, שינה איכותית, כל אלה הם ביחד משפיעים מאוד על הזדקנות המוח. וברגע שאנחנו באמת הכל, אנחנו לא נמצאים בכלל בכיוון, ואני פוגש אנשים כל הזמן, ואני נמצא בעולם הזה עשרות שנים, ורואים את ההידרדרות, והיא מאוד מדאיגה, מאוד מדאיגה, ואפשר לעשות הרבה מאוד, אפילו עם שינויים מאוד קטנים בתוך הסיפור הזה, ואתה יכול לדבר עליהם, אבל זה שינויים דרמטיים במוח, ואגב, נקודה מעניינת, שחושה חשובה, לא מספיק להיות בכושר רק, צריך לשים את הדברים על נושאים לספים, ולא רק הכושר ייתן פה את הפתרון לתוך הסיפור הזה של הזדקנות המוח.
אפשר לשמור עליו באמת יותר צעיר וחד, גם בגיל המבוגר, על ידי אורח חיים נכון?
אורח חיים נכון הוא מאוד חשוב, כמו שאמרתי, יותר לדייק, להיות זונה של גיל 50-60, היא לא אותו דבר כמו צעירים בני 20-30, היא לא אותו דבר. אני אומר שהנושא של מעבר לדיוק, גם אם עושים פעילות יומיומית, פעילות יותר אינטנסיבית, שמחליטים שעולים במדרגות פעמיים בשבוע, ועושים פעילות של קורדינציה, זה משפר מאוד את תפקוד המוח. ולא תמיד זה קורה, כי אנשים לא תמיד מודעים לנושא של הפעילות היומיומית וההשפעה הנוירולוגית כתוצאה מזה. וההידרדרות היא ממש מהירה, ממש מהירה, וכל שעולים בעשורים של השנים, ההידרדרות עוד מהירה יותר. וכמובן, הנושא שאנחנו מכירים, הנושא של משחקי זיכרון, תשבצים, לשחק שחמט, לעשות דברים של הפעלה באמת מוחית, או הפעלה של צד החלש יותר בגוף, מאוד משפיעים, כלומר יד שמאל במקום יד ימין, אם אנחנו חזקים ביד ימין, הדברים האלה בסופו של דבר, הדברים האסימטריים עם הצד החלש יותר, מאוד משפיעים על התפקוד המוח, בייחוד שעושים אותם קבוע. זה מאוד מאוד חשוב.
זאת אומרת, אתה אומר שיש סוגים מסוימים של אימון שמועילים יותר למוח.
כן, יש תרגילים ואימונים שמשפיעים בצורה חיובית יותר על המוח. אגב, עצימות, הליכה מהירה, מדרגות, אופניים בסיבובי רגליים יותר מהירים, תרגילים בעיקר מורכבים, תרגילים של כמה מפרקים, כמו ישיבה על כיסא ולקום, או תרגילים שעושים בחדר הכושר או בסטודיו ומפעילים שלושה מפרקים, יש להם השפעה גדולה יותר מבחינה קורדינטיבית וגם השפעה מבחינה קוגניטיבית, ולכן יש איזו חשיבות מאוד גדולה דווקא לבצע סוג תרגילים הזה ופחות תרגילים של מפרק אחד, של סיפת מרפק אחד או הרחקת ירך שאנשים מאוד אוהבים לעשות, פחות משפיע לעומת התרגילים שמצריכים קורדינציה ושיווי משקל, ולכן זה מאוד חשוב בחלק הזה שמדברים על אפקטיביות של אימון ועל קוגניציה.
תגידי, עד כמה עצימות האימון משפיעה על התפקוד המוחי?
עצימות האימון נושא מאוד מאוד חשוב, וזה נכון לכל התחום של האימון הגופני בכלל, ולכן כשמבצעים פעילות אירובית, הליכה, רכיבה על אופניים וכו', כמובן לדופק כשאנחנו מבצעים את האימון, יש איזו השפעה גם על הקוגניציה. אז חשוב גם נפח של אימון לעשות מספיק בשבוע, לפחות 150 דקות למשל פעילות אירובית, אבל גם שהאינטנסיביות תהיה מספיק גבוהה, שהדופק יעלה, קשה לנו לדבר בזמן הפעילות, וזה כמובן משפיע גם על תפקוד המוח, וכמובן גם תרגילי כוח, שלא נתאמן ברמה נמוכה מדי. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שלפעמים מתאמנים, אבל העצימות לא מספיק גבוהה בשביל ליצור את האפקט שאנחנו רוצים שזה ייצור. במיוחד בגיל השלישי למשל, שיש להם נטייה לפעמים לעשות אימונים קלים מדי.
טוב, אז פעילות גופנית אני רואה שהיא ייחודית לגילאים המבוגרים, זה דבר שהוא עוזר. מה עם תזונה?
כן, לתזונה יש כמובן השפעה, תמיד התזונה יש לה משקל מאוד מאוד גדול, וכמובן גם פה, כשמדברים על התזונה, יש את ההשלכות על התפקוד בריאותי בכלל וגם תפקוד מוחי. הכיוון היום וההמלצות יותר לתזונה שהיא ים תיכונית כמובן, ירקות, דגים, שמן זית וכל הדברים שאנחנו מכירים, התזונה ים תיכונית. צמצום כמה שניתן, אי אפשר לצמצם לגמרי, אבל של פחמימות פשוטות וממתקים, זה שאנחנו יודעים שזה בעייתי מאוד לתפקוד שלנו בכלל וגם של המוח, וכמובן להקפיד על היחסים השונים בין אבות המזון, שזה גם לא קורה, יותר מדי שומן, מעט מדי חלבון, פריחות בגיל השלישי, והנושא של ייעוץ דיאטטי עם מומחים לתזונה בגיל השלישי היא מאוד מאוד חשובה. הנושא של הייעוץ מאוד מאוד חשוב להתייעץ ולעשות את הכיוון הנכון, כי גילאים מבוגרים כל שעולים בגיל, גם ההמלצות התזונתיות שונות, וזה מאוד מאוד חשוב, בשביל שאנחנו נזדקן גם בצורה מספיק טובה, וכמה שמעט יותר כמובן עם תחלואה בגילאים המבוגרים.
מה עם שינה? איך שינה משפיעה על ההזדקנות של המוח?
כן, גם לשינה יש לה פה משקל לא קטן, בכל הגילאים כמובן, בכל שאנחנו עולים בגיל, חוסר שינה הוא דבר שהוא פרמטר הוא מאוד משמעותי פה, וגם לא רק זה, אם לא ישנים מספיק איכותי, לא מספיק יותר איכותי, מעט מדי שעות, אין שעות שינה איכותית בלילה לצורך העניין, והשינה זה סוג של בנייה. אנחנו עוברים תהליך סוג של ניקוי כזה בזמן השינה, וגם בשינה עצמה חשוב שתהיה איכותית. ואנשים שעוברים גם קמים בלילה ודום נשימה והדברים האלה, חשוב כמובן לטפל בזה עם, באופן הראוי, עם הרופא המתאים וכו', כי יש לזה השלכות לתפקוד ולתהליך הזדקנות גם מואץ. וזה גם קשור לנושא של המוח. ברגע שאנחנו לא ישנים כמו שצריך, והשינה היא לא אחידה, אם קמים כמה פעמים וכו', יש לזה השלכות כמובן גם על התפקוד הבריאותי בכלל. וזאת נקודה מאוד חשובה, שאם השינה לא אחידה או נוחרים בלילה ובן הזוג מאיר, על כך חשוב מאוד לבדוק את זה, כדי לצמצם כמה שיותר את הנושא, ואורח החיים כמובן הבריא, המותאם יותר, גם יעלה את האיכות של השינה בצורה משמעותית. ירידה במשקל, ירידה באחוזי שומן, תזונה מותאמת, פחות אוכל בלילה, הדברים האלה, כמובן, הכל ביחד, יכול לעשות שינויים מאוד משמעותיים, עם שינויים, עם כמה פעולות קטנות. לא צריך פה דברים דרמטיים, אבל אני רואה את זה כל הזמן.
תגידי, אנשים שממשיכים לעבוד, ממשיכים להיות פעילים, זה מונע דמנציה?
לא אגיד מונע, אבל הייתי אומר מעט. מעט, ואם יש משהו שמרגש אותי בקורסים שאני מעביר, קורסים שונים, חדרי כושר, לפעמים בנושא של אורח חיים בריא לגיל השלישי, ולראות עם אנשים בני 75-80 שבאים ללמוד, ומסתבר שהם באים ללמוד קבוע, והם לומדים, וזה לימודים לא קלים כאילו לצורך העניין, וזה עושה משהו בנושא של אנשים לומדים שפה חדשה, לומדים, הולכים ללמוד פתאום משפטים בגיל 80, אני רואה את המקרים האלה, וזה מדהים, או לומדים שפה שהם לא מכירים בכלל, שפה אחרת, בגילי מבוגרים, אז יש איזה יתרון מאוד גדול בנושא של הפעלה גבוהה של המוח, בדברים שהם קוגניטיביים. וכמובן הקטע החברתי, הוא גם כן מאוד חשוב, הדיבור, החברה, כמה שפחות בדידות, הדבר הזה מאוד מאוד חשוב גם בהשפעה על המוח, כמה שיותר גירויים אנחנו מחפשים בגילאים המבוגרים, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. אגב, יש גם צעירים שאין מספיק גירויים מוחיים, גם לצעירים, שלא מספיק חשופים לגירויים של המוח, אפשר לראות להם בגילאים הרבה יותר צעירים את ההתחלה של דמנציה, לא כמו שחושבים אף בגילאים מבוגרים, מה שמדאיג כמובן מאוד.
בוא נשאל לך שאלה קצת מכשילה. מה מיוחד בתושבים באזורים הכחולים? אני רק אעביר למאזינות והמאזינים שאזורים כחולים זה אותם 5 מקומות בעולם, בהם חיים הכי הרבה בני 100 ויותר. אלו מאפיינים באורח החיים שלהם מסבירים את תוחלת הבריאות הגבוהה שלהם ואת התפקוד המוחי המצוין שלהם, בפרט בגילאים המבוגרים.
כן, אז פה אנקדוטה קטנה. אני מטעם שגרירות איטליה הייתי אורח בסרדיניה, זה אחד מהאזורים הכחולים. אגב, זה לא כל סרדיניה באיטליה, זה רק אזורים ספציפיים בסרדיניה. וזה פשוט, אולי נסיעה לחול, אני נמצא הרבה בחול, הנסיעה הכי מרתקת שהייתה בחיים, לראות איך אנשים באמת מגיעים לגיל 100 פלוס. ומה שמדהים שם, שגם התפקוד המוחי וגם הבריאות, היא שונה לחלוטין מאשר מכירים במקומות אחרים, ותוחלת הבריאות, משפט חשוב, המילה הזאת היא חשובה, היא מעולה אצלם. כלומר, יש להם רק שנה וחצי, שנתיים בממוצע, שהם רק חולים, או סובלים ממחלות, מה שקורה בהרבה יותר שנים במקומות אחרים. אבל מה שקורה שם, א', אין מועדוני כושר, אין פילאטיס, אין מה שאנחנו מכירים פה, את כל הדברים המוכרים פה, ואין כל מיני פאסט פוד שאנחנו מכירים, אין את הדברים האלה. הם פעילים מאוד, מעט מאוד מכוניות יש שם. כל האזור הזה, איפה שאני הייתי באזור הזה, זה הכל עליות, עליות, ירידות, כל הזמן העבודה, הפעילות היא יומיומית. הבני 100, אני הייתי איזה שני אנשים, שתי נשים, אחת 102 ואחת 100, הם גרות במדרגות, עוד איזה 25-30 מדרגות לעלות אליהם הבית, פשוט מדהים.
תגיד לי, התזונה שלהם זה יותר דגים בסרדיניה?
התזונה ים תיכונית ברמה מאוד מאוד מוקפדת לצורך העניין, מאוד מוקפדת, ותזונה פשוטה, לא אוכלים גם הרבה בשר באופן יחסי, אין דברים מעובדים, הייתי במקולת, זה בכלל לא דומה למקולת שאני מכיר פה, או סופרים שאנחנו מכירים פה, בכלל לא דומה, הכל מאוד בייסיק, הכל מאוד בסיסי, ולא רק זה, אני לא זוכר את השם של זה, היפניה, שזה מושג כזה ביפנית, שלאכול עד 80% ממלאות הגוף, כלומר לא אוכלים מלא, לא מגיעים למצב...
אגב, מה זה יפנית? הרמב״ם כתב את זה.
הרמב״ם כתב, זה עוד אחורה, הרבה הרבה אחורה, נכון. אבל יש איזה שם מושג כזה של איזה מדברים עליו, שאני לא זוכר אותו עכשיו את המשפט הזה, שבאמת אוכלים עד 80%, ופשוט זה הרגל, כך הם מתחנכים לזה, הם מהילדים ועד גיל מבוגר, ואין בדידות שם.
תראה איך כל פעם הרמב״ם ידע הכל מראש, מדהים.
זה פשוט מדהים, כן, פשוט מדהים.
הוא דיבר על 75%, לא על...
אה, באמת? כן, כן. אותו כיוון, זה ממש ככה, זה פשוט אותו דבר, זה חינוך. באמת לאורח חיים בריא בצורה שאי אפשר להסביר איך הם מקפידים על זה גם, מאוד. והכל הם מבשלים בבית, הכל הם עושים, הכל הם מכינים, לא קונים אוכל מוכן, הם לא מכירים את הדברים האלה בכלל. זה גם כנקודה, אז הכל ביחד, מחברים את הכל, יש איזו השפעה מאוד משמעותית.
דוקטור ידי זיו, PhD, מנהל מקצועי קורסי כושר ובריאות במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, היית מרתק, אני מודה לך מאוד, שערב טוב.
תודה רבה רבה על הפינה.
תודה, ביי ביי. ועכשיו לפרסומות.